חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני רוני ברון ואני היום השוטר הטוב. שר הביטחון יואב גלנט הטיל אמש פצצה פוליטית במשקל שלא פחות משני טון. ההצהרה שלו כי לא יגיש לכנסת חוק גיוס שלא יהיה מקובל על כלל סיעות הקואליציה, ביניהן המחנה הממלכתי שבהנהגת בני גנץ, יוצרת בקיעים בממשלת האחדות שהוקמה לצורך המלחמה ועשויה להוביל לבחירות. גנץ שמוביל בסקרים בפער עצום, קשוב לסנטימנט הציבורי בקרב מצביעיו, וקרא רק השבוע למתווה לגיוס החרדים לצה"ל. הוא לא יעז לחתום על חוק גיוס ששוב ישחרר את החרדים מחובת השירות. המשמעות היא שהכנסת לא תחוקק חוק גיוס חדש, מה שעשוי להוביל למשבר קשה מול החרדים. אם חוק גיוס חדש לא יחוקק, תאלץ המדינה להשיב את פניו של בגץ ריקם ולהודות כי לא עלה בידה לשמור על עקרון השוויון בפני החוק. ולו יאמץ בגץ את עמדת היועצת המשפטית לממשלה בנושא, הרי שאז תפסיק המדינה, החל מהראשון באפריל, לתקצב מוסדות שהלומדים בהם משתמטים מגיוס ונחשבים לעריקים, מה שיוביל לפרישה של החרדים מהקואליציה. מגדל הקלפים הזה מונח כעת לפתחו של ראש הממשלה נתניהו, שנמצא בפלונטר פוליטי קשה במיוחד לפיצוח, עם סכנה מוחשית ומיידית לפירוק הקואליציה, להליכה לבחירות ואבוי חלילה וחס להפסד השלטון. גנץ מצידו צריך לבחור בין ציפור הגיוס שנמצאת בידיו, לשתי ציפורים החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, שמחכות על העץ, הבחירות העתידיות והחרדים עצמם, שקיוו להסכמות מאחורי הקלעים ולהציג חוק גיוס משלהם, נדחקו לפינה. בצהרתו סינדל גלנט את כולם, מילא את תפקידו כנציג מערכת הביטחון במערכת הפוליטית, גורף אהדה אצל ציבורים שמתאהבים את שלטון נתניהו. בקיצור, איש הצפרדע יצא קריש.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דאז, ואני היום השוטר הרע. נתניהו הפקיע מידי השר לביטחון לאומי בן גביר את ההחלטה על עליית ערבי ישראל להר הבית ברמדאן, ונתניהו מכנס היום את קבינט המלחמה לדון בסוגיה הזאת. אתמול קראתי כי גורמי ביטחון שוב הזהירו כי מניעת עלייתם של הערבים תדליק אותם, וירושלים גם תדלק, וגם ערבי יהודה ושומרון, וגם כל המזרח התיכון וכל העולם המוסלמי. אתמול גם שמעתי כי אסמאעיל הנייה קורא לערבים לבוא להר הבית ברמדאן ולהתבצר במסגד. אז ככה, אם יתעלמו מהמלצותיו של בן גביר ויתנו לערבי ישראל לעלות בלי מגבלות גיל למשל להר, יהיו בהם מאות, אולי אלפים, שיעלו ויתבצרו במסגד. ישליחו אבנים ומטילי ברזל ובקטבים ויירו זיקוקים על כוחות הביטחון, הרי אין שום מגנומטרים בשערים, אולי גם נשק חם יוכנס, כמו בעבר. ואז כוחות צהל והמשטרה ומגב יצטרכו לפרוץ לתוך המסגד ולפזר אותם בכוח. התמונות ישודרו בשידור חי לכל העולם, ויקרה בדיוק מה שחוששים ממנו, תיפתח עוד חזית בוערת. ואל תגידו לי ששב"כ יודע מי הם הפרובוקטורים וימנע את כניסתם. הם מכירים את כל המסיתים, אבל לא את כל המוסתים. ולכן רק אם הר הבית ייסגר לכניסה לכל אדם בחודש הרמדאן, ניתן יהיה למנוע התלקחות. התפיסה שאם נרצה את הקיצונים ולא נצר את צעדיהם, יהיה שקט. התפיסה הזאת התפוצצה לנו בפנים בשבעה באוקטובר, אבל גורמי הביטחון שלנו לא למדו את הלקח הזה. הם עוד חיים בקונספציה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב. עם רוני בר-און ואריה אלדד.
ערב טוב רוני, מה שלומך?
תמיד אתה שואל לי מה שלום לי, רציתי לענות, כן, שלום שלום, ואין שלום, פה האפוקליפסה בהר הבית, ובצד שני בעזה שם בשביל לאכול ולשתות, או לגנוב ולמכור לאלה שרוצים לאכול ולשתות, נהרגים אנשים, וכל יום מותר לפרסום, לא מותר לפרסום, באמת שלום. אבל מכיוון שהחזרת לשבעה באוקטובר ולא בכדי, אני אלך יום אחד קודם, אני אלך לשישה באוקטובר, אז עוד כולם אמרו, איך אמרו? אמרו שהרפורמה המשפטית, או הניסיון, או המלחמת האזרחים על הרפורמה המשפטית מתה, לא מתה. היום התכנסה הוועדה לבחירת שופטים, עכשיו ראיתי באינטרנט, בניסיון לבחור שופטים, לא חלילה לבית המשפט העליון, כי זה שנוי במחלוקת, לא נשיא לעליון, כי זה עוד לא הוסדר, סתם שופטים, שאתה ואני לא נחכה 10 שנים לפסק דין, אם אתה כן צריך לפנות, כי לא שילמת שכר דירה, אתה לא צריך לפנות. בחרו שופטים בצפון, בחרו שופטים בדרום, לא בחרו בירושלים. לא בגלל שלא רוצים שירושלים תבער לפני הרמדאן, בגלל ששר המשפטים לא הסכים לשופטים שהיה להם רוב בירושלים.
וזה חלק מהרפורמה, תגיד לי? הלו ציפי לבני מנעה בחירה, מנעה כינוס הוועדה בכלל, כי שופטים שלא נראו לה, לא,
נכון,
לא רוצה לחסום.
לא,
אז מה זה קשר לרפורמה המשפטית? יש שופטים שאתה לא רוצה, ואתה עוצר את הדיון. אתה בולם אותו, אתה עושה תרגילים, אתה עושה קואליציה. זה פוליטיקה, מה, ממתי זה חדש?
אבל כבר דיברנו שביחד ננצח, לא, יש פה סיסמה חדשה, ביחד ננצח.
ביחד ננצח, אבל לא ביחד נבחור ראש עיר, ולא ביחד נבחור שופטים, כל אחד עם
אפילו ארי אלדד מחא כפיים ששלחו את אהרון ברק להגן עלינו בהג.
אני מחאתי כפיים? אני אמרתי שנתניהו עשה מהלך נכון, אבל למחוא כפיים לאהרון ברק? בטח לא בדיעבד, אחרי מה שהוא אמר לנו שם. אבל בסדר, בעניין הקריש שלך, בעניין גלנט, שמעתי אומרים שהוא מבין שהוא גמור כשר משפטים לאור השבעה באוקטובר.
שר ביטחון,
לאור השבעה באוקטובר, והוא מחפש לו איזה רפסודה חדשה, אולי המחנה הממלכתי.
יש דברים בגו, יש דברים בגו. יש גם... גם בגו הזה יש דברים.
טוב, תשמע, אנחנו, יש לנו כהנה וכהנה נושאים ומה שקורה בעזה וזה. אנחנו נעסוק בכל הדברים החשובים האלה אחרי שנשמע חדשות.
ואז זה לא יהיה מעניין, יותר מה שאנחנו אומרים, לא יהיה מעניין.
עכשיו, 5 בערב, עם רוני בר-און ואריאל דאד.
האורחים והמפיקים שלנו ערב אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור סתיו קורנס. נאמר שלום וערב טוב לדוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן והכתב הצבאי של וואלה.
שלום דוקטור בוחבוט.
שלום לכם ולמאזינים.
תשמע,
היה לי מפקד בצבא שלימד אותי כל רצון טוב סופו להיענש. אנחנו מכניסים מסעיות אוכל לרצועה ונהרגים שם 100 אנשים ומאשימים אותנו בטבח וברצח עם ובכל. אולי זה מוכיח את העניין שאסור לגלות שם שום רצון טוב.
רוצים סיוע הומניטרי ונגמר באסון הומניטרי. דברי המפקד של אריה אלדד.
טוב, אני לא אעסוק במפקד של אריה אלדד, אבל אולי תסביר נכון את האירוע.
תסביר אתה,
לא בשביל זה התקשרנו אליך.
לא, אבל הטענות שלי נקווה דובר צה, אבל תכף ניגע בזה, אז רק שנייה. 4 לפנות בוקר, נכנסים בציר הומניטרי, בוא נגיד זה קרה השבוע אולי 4-5 פעמים, 30 מסעיות נכנסות במסגרת ציר הומניטרי לאזרחי רצועת עזה.
על מחסום החוף הצהלי בפרוסדור נצרים, נכון?
יפה, רוני.
כן, כתוב לי, התחקירנים כתבו לי, אני לא חושב שהייתי שם.
נכנסים מרפיח וכרם שלום לאחר בידוק, נוסעים ציר החוף, מגיעים צפונה, עוברים את כל הנקזים האפשריים, באזור ציר החוף, המון מתנפל על אחת המסעיות, ואז כתוצאה מהדבר הזה, ככל הנראה, הנהג נבהל, נפגע, לטענת צהל הוא דורס ומנסה לברוח, נהרגים פלסטינים, וזה אירוע אחד. האירוע השני...
רק למען הסר ספק, הנהג הוא עזתי, הוא לא ישראלי.
כן, כל הפעילות ההומניטרית, וואן סברה את הבידוק בגבול.
נטו פלסטינים, עזתים.
נטו פלסטיני, נטו ארגוני סיוע בינלאומיים.
חוץ מזה שאנחנו צריכים לשמור על הקרקס הזה.
לא, אתה לא אמור לשמור עליו.
בוודאי שזה הסיכום. תפקיד החיילים, תפקיד החיילים, רק שנייה, אמיר, מה שאני יודע. ועל זה אני מתקומם. ונראה מה תגיד על זה. זה, המהלכים האלה מובטחים על ידי הצבא, כי אין מי שיבטח אותו, הרי לחמאס אנחנו לא מסכימים, חמאס בעצמו יגנוב את זה, ואנחנו לא מרשים שחמאס יחזור לנהל אופרציה, הציעו בשעתו שאיזה כוח ייכנס, אני לא יודע כזה או אחר, אני לא מותקן בפרטים, ואמר מי שאמר, לא ייכנס אף אחד, ואז הטנקיסטים המסכנים שלנו בעמדה שם, צריכים לראות שהקרקס הזה יתנהל לפי כללי משחק קבועים והומניטריים, וזה לא...
לא, אז חכה שנייה, תן לי לסיים את ההסבר מה קרה. אז היו שלושה מוקדים. מוקד אחד אמרנו מסתערים, ביזה, גניבה, לימוד כלפי הנהג, דורס. אירוע שני בתוך, באזור צומת נבלוסי, גם אותו דבר, רק שפעם זה נוגע במסעית האחרונה. שוב, אתה צריך להבין, יש שם כנופיות שמשתלטות על המסעיות הללו.
בטוח, זה לא, זה לא, זה לא בכך פלסטינים רבים, זה גנבים שודדים שרוצים לגנוב כדי למכור במחיר מופקע לפלסטינים הערבים.
בוא, סג'איה, סתם לסבר את האוזן, סג'איה זה כנופיות פשע.
אין שאלה.
שחמאס בעשור האחרון נתן להם ביטוי בזה שקבלו כסף, תזכרו, תעשו מה שאתם רוצים, ביום פקודת אמיתי. האירוע השלישי, שבו מזהה מפקד מחלקת טנקים, הוא מזהה המון רץ אליו, הוא יורה ירי באוויר, על פניו, ששומע ירי באוויר, אתה עוצר, לא? לא עצרו.
ברור.
יורה ירי לעבר קרבה, קרבה זה לקרבת הרגליים, לא ברגליים, לא עוצרים.
מנהל את הקרב לפי פקודת הפתיחה באש, הכל בסדר. אבל עדיין יש שם אנשים שנהרגו מאש חיילינו.
לא, לא, יותר מזה, שנייה, תן לי משפט אחד, אבל עכשיו, מה בדמיונו? בדמיונו מה? הם יוצאים מפירים, הם יכולים להדביק עם מטען חבלה לנגמש ולברוח, הוא מבחינתו רוצה להגן על עצמו. את הדבר הזה דובר צהל צריך להגיד בצורה ברורה. מה עושה דובר צהל? משחרר איזה סרטון שלא רואים בו כלום, לא רואים בו כלום, נכנס לאירוע, זה מאוחר מדי.
אז הטענה שלך נגד דובר צהל היא שהוא לא מגיב בתקיפות ובמהירות ראויים.
לא רק בתקיפות, במהירות. עוד שזה קורה.
לא, ולא נותן אינפורמציה מלאה, אבל אתה, סלח לי, אתה הולך למה שאנחנו בדרך כלל עושים. אתה הולך לשין גימל.
אחרי שאמרתי, לא, אבל זה...
למה מההתחלה אנחנו צריכים להיות שם בכלל שזה קורה? אמריקה רוצה סיוע הומניטרי, שתדאג אמריקה שהסיוע יגיע למשתמש, ולא ישדד בדרך, ושהתרופות שהיום אמורות להגיע, שיגיעו לחולים.
אתה לא רוצה חיילים אמריקאים.
מה?
אתה לא רוצה חיילים אמריקאים.
אני לא בטוח שאני רוצה.
כי ברגע שיהרג חייל אחד.
קודם כל, המלך ירדן מפמפם בכל הרשתות החברתיות את העובדה שהוא מטיס מטוסים מעל שמי רצועת עזה, ומפיל אותם עבור העזתים, בסדר?
זה נופל לנו על הראש, בסדר.
אף אחד לא מנע ממנו לעשות את זה בצורה הרבה יותר...
הקטרים שיבואו, המצרים שיבואו, למה זה צריך להיות תפקיד שלנו? כי אז המפקד של אריה יוצא צודק.
אבל יש לי שאלה
במישור. אני רוצה להגיד למפקד של אריה, שקודם כל הזירה בינלאומית תסייע לי לשחרר את החטופים, ואחרי זה נתחיל לדבר באיזה שפה שאתם רוצים.
היא לא תסייע לך לשחרר, כמו שהיא לא תיתן לנו לשיר באירוויזיון, היא לא תעזור לנו גם חטופים. אבל יש לי שאלה אחרת. מדינות ערב שנחשבות ידידותיות, סעודיה וירדן ומצרים, הם מאשימים אותנו בטרח. לפני כמה שנים, 5 טריליון מוסלמים,
לפני כמה שנים, 5 טריליון מוסלמים
נהרגו באירוע דוחק במקה, בעלייה לרגל. המון המון.
כמה נהרגו?
6 טריליון, אני לא זוכר בדיוק כמה, המון.
מה זה טריליון? זה 1,000 מיליארד?
כן, אולי רק 10,000, אני לא יודע.
אריה, לאן הרחקת? בוא נתרכז לרצועת עזה, מה שקורה ברצועת עזה.
אבל למה הם מאשימים אותנו כשהם נדחקים והורגים אחד את השני?
ארגון טרור מבחיל שאפילו לא הוציא איזו הודעה שבא ואומר, טוב, בוא נקדם את המסע ומתן כדי שאנחנו נשחרר לכם חטופים ואתם אולי תצאו החוצה, שום דבר. נהנה מהתהליך.
מהקטע הזה שכולם אשמים, חוץ מזה שאנחנו, מה שנקרא, חלילה לא אשמים, אבל יושבים על הסיר ולא מקבלים החלטות, שאתם תאשימו את אלה ואת אלה, אנחנו לא נגיע לשום מקום.
קיבלו החלטות והכניסו להם אוכל. למה לא קיבלו החלטות?
זה בית החולים עם הרקטה והג'יהאד האיסלאמי בתחילת התמרון.
גם דובר צהל
השם. התגובה הייתה מהירה, מדויקת, בזכות קבלת החלטות לפי דעתי של ירום פינקלמן, ששם את
עינו. אל תכניס אותנו, שאני לא אחשוב שאתה מתחיל לנהל פה את מלחמות הגנרלים על גלי האתר. אתה רוצה שנתחיל לקבל את כל, שאני אתן לך את כל ההחלטות שפינגלמן קיבל ועלו בחיי אדם?
בכל מקרה בוא נעשה סדר. אחד, דובר צה"ל נכנס לאירוע הזה מאוחר מדי, עד שהוא כבר הפך להיות אפוי בזירה בינלאומית. שתיים, סוגיית הציר ההומניטרי, מי רוצה לבוא לספק מזון מהאוויר, שנאי לספק. לגבי הסיפור של המשך ציר החטופים, אני מסכים איתך, יש המון גרירת רגליים, האמריקאים לוחצים אותך להכניס מזון מהצפון, אתה גורר רגליים בסיפור הזה, מנסה להגיד נתעלם וזה ייעלם, בואו חבר'ה זה לא יעזור לכם, זה תהיה בעיה ישראלית, כל עוד המצרים גוררים רגליים, כל עוד מדינות ערב באמת מתבוננות על האירוע הזה מהצד.
דוקטור בוחבוט, אולי
אני רוצה שצריך להלחיץ את הצד הפלסטיני באמצעות מבצעים, פשיטות, לחץ, כי ברקע יש לנו חטופים.
אני מרגיש שאריה חושב שהתאהבת בעזה, נכון אריה? אתה חושב שהוא התאהב בעזה?
אולי שני משפטים על הצפון. מה קורה שם? מה חדש שם?
חיזבאללה הבין שישראל לא רוצה מלחמה, ולכן הוא גורר רגליים, ונהנה לספק את אהבתו לפטרונו. אנחנו כרגע גבינו מחיר של למעלה מ-220 פעילים, ביניהם בכירים.
שפיצים גדולים, עם יכולות מודיעיניות מדהימות, נכון?
נכון, אבל זה לא מה שיחזיר את תושבי מנרה, מטולה, חניתה לבתים שלהם, ולכן יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, הסכם מדיני, מה שנראה לי בסבירות גבוהה, ואפשרות שנייה, שאפשר לחלק אותה לשני חלקים, זה להתכונן למלחמה הבאה בלבנון,
שנפרק
את רצועת עזה.
וזה עדיין הכל פונקציה של כן הפסקת אש או הפוגה? או
שזה בסוף, מה שיקונן בראשם של תושבי מנרה, מטולה, מרגליות, יש האירוע הזה שקרה ב-7 באוקטובר ברצועת עזה, יכול לקרות גם להם. ועד שהאיום הזה לא יוסר, או לא יהיה כוח ממשי.
ובצדק הם דואגים, ובצדק. אני גם אם הייתי תושב צפון, לא צפון תל אביב, צפון הארץ, אז הייתי דואג מזה. תודה רבה לך, דוקטור בוחבוט, כרגיל.
דוקטור אמיר בוחבוט.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
הכתב והפרשן הצבאי של וואלה. תודה רבה לך.
תודה.
במה נעסוק עכשיו, רוני?
מה שאתה רוצה, אם אתה יודע. אתה יודע מה אתה רוצה? אתה יודע מה זמין?
אני יודע מה אני רוצה, אני לא בטוח מה זמין. רצינו לדבר עם חבר מועצת העיר בני ברק, ויושב ראש סיעת הליכוד בעיר.
אז יש לנו מישהו? אז נדבר בין אלוי בין עצמנו, תבחר אתה, אני בחרתי קודם.
אתה דיברת על הפלונטר בהתחלה, והפלונטר הוא באמת, אני לא יודע איך לצאת ממנו.
בטח שאתה יודע, אתה רק לא רוצה להודות בזה, שצריך פשוט פעם אחת ולתמיד לפתור את הבעיה של גיוס החרדים, צריך לפתור אותה.
אז למה לא אמרת תכף? זה נורא פשוט. אני מורה לחרדים בזאת, תקשיבו חרדים, אני מורה לכם להתגייס לצהל.
הבנתי, תודה רבה. חבר'ה, ברייקינג חדשות עכשיו.
נראה לך שיש דרך?
כן. נפטרה לנו הבעיה הזו, חרטטנו די, עכשיו בואו ניתן למישהו שיודע מה אומר. נדב אייל, ידיעות אחרונות, שלום לך.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
תראה, קודם כל אני רוצה שנתחיל, באמת בעניין סיימנו עם בוחבוט, העניין הזה של הציר הבטוח, במרכאות כפולות, מכופלות ומורבעות, שצהל אמור לסדר לסיוע הומניטרי, מה לנו ולדבר הזה? למה אנחנו צריכים עכשיו לחכות להפצצות הבינלאומיות שנחטוף על הראש שעשרה מתוך 80 נהרגו מאש חיילי צהל בשעה שהבטחנו את ריב הכנופיות הזה, חמאס, פושעים או סתם פלסטינים רעבים על קצת שקי אורז?
א', אני חושב שבאמת היה עדיף שלא היה
צריך
להיות הציר הזה להתעסק בזה, והדרך לא להתעסק בזה זה שבאמת מדינת ישראל, ובעיקר ראש הממשלה, היום מקבלים החלטה על מי הוא הכוח השולט בצפון ומרכז רצועת עזה, אחרי ש...
יש לך משהו על המדף? יש לך משהו על המדף בתור מומחה למדיניות חוץ? כן, תן לי שמות.
כן, יש לי, אני אגיד לך בדיוק מה יש על המדף. יש רק דבר אחד על המדף, תן לי לצטט לך בכיר ביטחוני שדיבר בפני הקבינט.
ישראלי? ישראלי, בוודאי.
בעזה יש שני דברים, פתח או חמאס. זה מה יש.
פתח כרגע בנפילה חופשית מהגג, אנחנו נעדכן אתכם כשהוא יגיע לאדמה.
פתח מוכן להיכנס ונמצא.
בתנאי שנערוג קודם את כל החמאסניקים. רגע, שנייה אחת, אני באמת מתעצל, נדב.
שנייה, שנייה. הרשת מוכן היה להיכנס
מיידית. נדב, שנייה, אני רוצה לעדכן, יש אירוע ירי באלי, התקבל דיווח על ירי בתחנת הדלק, מחבל מנוטרל בנקודה, אני עוד לא יודע אם יש לנו נפגעים מכוחותינו שם, נעדכן כשנדע. כן, סליחה.
כן, נדב. אז תסכם את הנקודה הזאת ונעבור לדברים אחרים שמטרידים אותנו.
הנקודה היא מאוד פשוטה. מי שכובש שטח ומנטרל את הכוח השלטוני בו, אחראי לאוכלוסייה, אחראי למזון, אחראי דרך אגב גם לחינוך וגם למים וגם לתשתיות וגם לביוב.
ואנחנו לא רוצים להיות שם.
אנחנו לא רוצים, אנחנו שם. אז עכשיו צריך לטפל בזה.
עכשיו אריה יגיד לך למה באת היום.
לא. לא, אני לא אגיד דבר כזה, אנחנו באמת רצינו לשוחח, כי קראנו משהו שכתבת, שאומר, או אמרת בריאיון, שהחרדים חייבים להגיע להסדר על חוק הגיוס כבר בממשלה הזאת, כי זה הדבר היחידי שירחיק את הבחירות, אחרת הם יפסידו, ותהיה ממשלה חילונית בלי חרדים.
בדרך כלל אתה מקורי, אמר את זה גלנט אתמול בערב, נדם, מה התחלת להתיק מגלנט, אני לא מכיר אותך בתור כזה.
הוא לא אמר את זה,
זה רק נובע ממה שהוא אמר.
זה השורה התחתונה של הדברים שלו, שאם לא יהיה חוק גיוס כמו שהוא רוצה, על דעת כולם, הוא לא יגיש את החוק, התוצאה תהיה שאי אפשר להעביר כסף אם יקשיבו ליועצת המשפטית, ואז החרדים זה אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי, מה יותר כואב? להתגייס או לא לקבל כסף?
לפני שתגידו מה יותר כואב, זקי הלר של מדה אמר, כרגע לא ידוע על נפגעים מכוחותינו.
הלוואי שזה יהיה. הלוואי שזה יהיה.
אני רק אומר ככה, א', אני לא יודע מה יהיה, אני לא יודע אם תקום ממשלת אחדות חילונית, אם זה בכלל אפשרי, אני לא יודע אם יש מספרים כאלה, אבל אני יודע דבר אחד, העסקה שהחרדים יקבלו עכשיו, בממשלת נתניהו, כשהם חזקים, וכשקואליציית הימין חזקה, תהיה יותר טובה, שמתקו לפי מה שעשרים.
נדב, נדב, מה אתה עושה עם הטלפון שלך? דחילק, תעמוד במקום, ותמצא פוזיציה ונגיד לך ששומעים, ואז אל תזוז.
אני שומע אותך מצוין.
גם אנחנו אותך עכשיו, אל תזוז.
אל תזוז.
עכשיו השאלה, אתה אמרת את זה כאילו זה טריוויאלי. השאלה אם יכולה בכלל לקום ממשלה חילונית, בלי חרדים, ומתוך הנחה שגם גנץ מודאג מהאפשרות הזאת, לכן הוא בעצמו לא ייכנס בהם בכל הכוח, אם הוא יישען עליהם, גם הוא ייתן להם פטור.
א' יכול להיות אריה שאתה צודק, והוא ייתן להם פטור, זה בהחלט יכול להיות. אני לא יכול לחתום על זה. גם לא יכול לחתום שתקום ממשלת אחדות חילונית, אין לי מושג אם היא תקום. לפי הסקרים יש לה סיכוי, אבל מה שבטוח הוא שהם יקבלו עסקה יותר טובה עכשיו, ממה שהם יקבלו אחרי הבחירות.
אבל נדב, זה המצב הפוליטי, באספקט הזה של החרדים, אחרי בערך שהמדינה הייתה בערך פלוס מינוס בת 30, מהפך 77, עד אז היה סטטוס קוו, בן גוריון, הכל היה בסדר. ופתאום זה התחיל, שהליכוד התחיל להתחלף עם המערך, לא, לא, לא בתדירות כזאת גדולה, אבל הם תמיד ידעו לשחק בין הכוחות האלה, תמיד היה להם המצב הכי טוב, וסליחה שאני משווה, הם לא החמיצו הזדמנות להחמיץ את ה...
אם אתה מדבר עם החרדים, ואתה היית בסביבה, רוני, בתור גורם פוליטי, אז אתה יודע כמה הם בוכים על זה שכשתומי לפיד היה בממשלה, והייתה ממשלה בלי מפלגות חרדיות, אז לא אכלו בשר בישיבות, אתה זוכר את התמונה?
בצלו, כי לא היה להם... חברים, אני ממש מתנצל, אני רוצה להעלות את דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן והכתב הצבאי של וואלה, לעדכון ממה שהיה באלי.
אנחנו מדברים כרגע על אירוע ירי באזור אלי, מחבל מגיע אל הזירה, מנוטרל, לפחות לפי התמונות, מנוטרל לחלוטין, ויש עוד צריקות כלפי מחבל נוסף שככל הנראה עזב את הזירה, ולכן יש צריקות כדי לאתר ולשלול את האפשרות שיש מחבל במרחב.
זה אותה תחנה דלק ששם נרצחו ארבעה לפני חודשים.
פיגוע ענק כזה לפני כמה חודשים, כן.
בדיוק, חומוס סיליון.
מנוטרל לחלוטין זה הרוג עם וידוא הריגה.
מנוטרל לחלוטין זה לפי התמונות נראה.
לא, הרוג עם וידוא הריגה, כי מנוטרל סתם זה מת, לא?
לפחות לפי התמונות נראה שהמחבל מת, יש כרגע סריקות אחר אפשרות למחבל נוסף, כי טענו שראו דמות בורחת מהשטח, ולכן יש עכשיו סריקות, כוחות גדולים מגיעים אל האזור.
תודה רבה אמיר, תודה רבה.
תודה רבה.
נדב, חזרנו אליך. אז תסביר לנו מה יום מיומיים שהחרדים צריכים להתרגש או לא להתרגש, שהם יודעים שהאופציות כנראה שלהם הם אופציות קול ולא אופציות פוט, כי תמיד רוצים אותם ותמיד צריכים אותם, בוודאי השלטון הנוכחי. זאת אומרת, באופן אוטומטי השלטון שמבוסס על חרדים רוצה אותם יותר מהשלטון שלא יודע אם כן יהיה או לא יהיה. אז הם תמיד קליינט מבוקש, אז מה יום מיומיים שעכשיו הם מוכרחים לקחת, כי לא נדע מה יהיה מחר?
מה יום יומיים? כן. השבעה באוקטובר זה יום יומיים. זאת אומרת, כל גבר ישראלי מגיל 21 עד גיל 46 ישרת עוד 3 שנים.
זה נכון.
3 שנים במילואים.
כן, אבל זה, אומרת, אבל זה אני ואתה, זה אני ואתה ואריה מבינים.
זאת אמירה מוסרית, ציבורית, אפילו ביטחונית.
לא, זה לא אמירה מוסרית, כלומר... זה ציבורית. לא, שנייה, אני רוצה לעצור אתכם שנייה. אני חושב שיש פה איזה נתק ולא בקו. מדובר פה פשוט בכמות מטורפת של נטל, מטורפת.
נכון, כלומר גם צורך ביטחוני, לא רק...
20 יום פעם בשנתיים, הם הולכים לשרת 42 יום, מפקדים הולכים לשרת 70 יום, קצינים הולכים לשרת 82 יום.
נדע, ספר לי את זה, הבן שלי מגויס משבעה באוקטובר, השבוע הוא קיבל שבוע הפוגה, לא שחררו אותם חלילה וחס, אמרו להם תחזרו ביום ראשון לחאן יונס.
הצורך ברור ומוכר ונכון ומוצדק, זה לא רק אי צדק נוראי, זה לא רק שוויון בנטל, זה גם צורך ביטחוני קיומי. אבל עכשיו, תגיד לי, מבחינת החרדים שאומרים נכון, נכון, אבל תסתדרו, כמו שהסתדרתם עד היום, מבחינת החרדים, מה יש לכנע אותם בכל זאת לבוא לצבא?
אני אגיד לך את זה בגסות.
סנקציות כלכליות זה... הם לא יהיו בממשלה
זה
הזאת.
זה לא מעניין אותם. אתה שמעת את גולדקנופ שאמר שהתלמידים ואל שלומדים מגינים על עם ישראל בסדר. יותר מהאוחזים בנשק. עוד מגיע להם.
יש משהו נדב שאתה חושב שאפשר יהיה לגרום לחרדים לא לחולל משבר קואליציוני ולפרק את הממשלה אם יקצצו בקצבאות שלהם?
אני חושב שא', אנחנו בדרך למשבר קואליציוני, בגלל שכל דבר שיהיה מקובל על גנץ ועל גלנט, לא יהיה מקובל כנראה על החרדים. עכשיו לשאלה שלכם, יש דרך מאוד פשוטה לגרום לשינוי, והיא להפסיק לממן את הישיבות כמו שמממנים אותם כרגע.
נכון.
כרגע
נכון,
מממנים
אבל
אותם.
אבל אז הם מפרקים את הממשלה. חזרנו לנקודת
נכון, נפש. נכון, אבל יש השתנה משהו בציבוריות הישראלי. מה שאני אומר, אריה, זה לא עניין של, זה לא רק עניין מוסרי, זה עניין פוליטי. אתה רואה אותו מסמוטריץ' ועד מרץ.
נדב.
הציבור הישראלי לא להערכתי. יהיה קשה מאוד לממשלה להעביר לא גיוס בכוח. אף אחד לא הולך לגרור אנשים את ביתם. אבל המשמעות היא שלא יהיה אפשר גם לקבל קצבאות, גם לקבל ישיבות, גם לקבל פטור גורף ללא מכסה. רוני הזכיר פה את מנחם בגין.
נדב.
מנחם בגין המנוח הוא זה שביטל את המכסה לבחורי הישיבות.
אני מזכיר. נדב, תודה רבה. רוני, אנחנו חייבים לעצור את הדיון בנקודה הזאת. יש חדשות לא כך טובות מאלי. תודה רבה, נדב אייל, ואנחנו חוזרים לדוקטור אמיר בוחבוט, הכתב הצבאי של וואלה.
כן, אז כרגע יש לנו דיווח שכתוצאה מהפיגוע הזה יש לנו שני אזרחים ישראלים שפצועים באורח אנוש, ככל הנראה עוד פצוע אחד קל, כנראה חוליית מחבלים שהגיעה אל המקום, שניים ככל הנראה מצליחים להימלט, יש כרגע גופה של מחבל בזירה, הצירים נסגרים, יש כרגע מצוד, כלי טייס באוויר, בקיצור מחפשים אחר מחבלים נוספים.
עוד פעם, בעניין המחבלים, שניים ברחו ואחד מת בזירה, או ההפך?
בדיוק, יש כרגע גופת מחבל בזירה.
אוקיי.
יש טענה שבוצע ירי לעבר מחבל נוסף, לא ברור אם פגעו או לא פגעו.
ואחד ברח.
והערכה היא שזו הייתה חוליה של 3 מחבלים שביצע את הפיגוע הזה. כרגע יש שני אזרחים ישראלים פצועים באורח אנוש, עוד אחד ככל הנראה באורח קל. המצוד, מה שנקרא...
זה מוקדם...
אנחנו ננסה להתעדכן על מצבם של הפצועים.
זה מוקדם מדי לשאול אותך אם הופקו איזה שהם לקחים מהפיגוע הקודם, שאז ראינו אפילו בטלוויזיה שהם מסתובבים שם כאילו הם בעלי המקום, באים והולכים לבית קפה, לדלק, ושום הבטחה מסביב. זה, אתה יודע משהו? היה? לא היה?
תשמע, בסוף זה כמו לשאול שאלה למה פלסטינים מסתובבים עם הרכב חופשי ביהודה ושומרון.
תודה רבה על המחמאה, הבנתי את התשובה. בסדר, בסדר, הבנתי, כן, בסדר, אתה צודק.
זה רווי, רווי בפלסטינים, רווי בזה. האם יש בכל תחנת דלק מאבטח? לא. האם אנחנו יכולים לפגוש בחיכוך הזה של הצמתים והטרמפיאדות ותחנות האוטובוס? בואו, הם עולים לאוטובוסים ביחד. אבל האירוע הזה של
למה יגידו שאנחנו אפרטהייד?
אבל למה בכניסה לסופרמרקט יש מאבטח ובכניסה לתחנת דלק בצומת אלי לא יודע אם הוא היה עוזר או לא היה עוזר, אבל המראית עין לפחות יכולה לעזור?
תשמע, בסוף עכשיו תשאל השאלה, אם זה חוליה, האם ידעו, לא ידעו, התראה, לא התראה, היו סימנים מעידים, זה ברח, נעצרו ושוחררו.
החליפו להם את הסים קודם, או לא החליפו להם, תודה רבה, דוקטור אמיר בוחבוט, תודה רבה. אנחנו נצא לפרסומות, ננסה להתעדכן במהלך הפרסומות לגבי המצב באלי ונחזור אליכם.
בקיצור, חטפו לנו את התוכנית, אתה אומר, הפלסטינים.
טוב, אנחנו עדיין מנסים למצוא מישהו ש...
כן, אבל יש שם...
מכיר את ההתרחשות.
יש שם מדרדר המצב, יש שם כבר נרצח אחד, ופצוע אנוש אחד, ואני רואה את התמונות במסכים שלפניי, רואים שם איזה כלי נשק, יעקב וידר עכשיו.
רגע, עד שנתעדכן, עד שנתעדכן ביחס לאלי,
אז מה, אנחנו מה?
נחזור לנושא הקודם שעסקנו בו, ואולי יש לזה קשר.
אמרתי, את זה כבר אמרתי, שיש שם אחד שנרצח, נקבע מותו, ויש שם פצוע אנוש.
שלום ליעקב וידר, חבר מועצת העיר בני ברק, יושב ראש סיעת הליכוד בעיר.
ערב עצוב.
שלום לך, ערב קשה. תגיד,
רגע, סליחה, אנחנו מצטערים, אבל אנחנו עוברים לזקי אלר, דובר מדה, כי הפיגוע הוא במצב של חוסר ודאות מוחלט מבחינת התוצאות שלו והמרדף. כן, זקי.
כן, שלום. אנחנו מדברים על פיגוע קשה מאוד, שאירע ממש בשני דקות אחדות.
דבר, מה אתה יודע עכשיו? מה אתה יודע? אנחנו יודעים שזה צומת אלי, לא יודעים אם זה שני מחבלים או שלושה או אחד. שמענו שיש נרצח אחד ופצוע אנוש אחד.
גרוני.
מה יש לך לחדש?
מה שידוע לנו כרגע, ככל הנראה מחבל שהיה בתחנת הדלק סמוך ליישוב אלי, ירה ככל הנראה באזרח שישב בתוך רכב ובגבר נוסף שהיה מחוץ לרכב. החופשים הפרמדיקים שלנו שהגיעו, מצאו אותם שהם מחוסרי הכרה, עם פגיעות קשות, ולצערנו נאלצו לקבוע את מותם של שני הגברים, גברים בשנות ה-30, והמחבל חוסל במקום על ידי אחד התושבים שהיה שם במקום.
אתה יודע אם מתנהל מרדף אחרי מחבלים נוספים?
הגיעו למקום כמובן כוחות גדולים של כוחות הביטחון שהם מנהלים את האירוע שם שעתם בחירה ביטחונית. במקום ישנו מחבל אחד שחוסל ולצערנו שני גברים שנרצחו.
יש פצועים נוספים שאתם מטפלים בהם?
לא, מלבד אותם שני גברים שנרצחו אין שם נפגעים נוספים. הוא ככל הנראה פתח באש לעבר אחד הגברים שישב בתוך רכב שהגיע לתדלק בתחנה שם, ובגבר נוסף שהיה בתחנה כשהיה מחוץ לרכב, וכך הצוותים שלנו מצאו אותם, אחד היה נהג רכב שהיה בתוך הרכב והשני מחוץ לרכב.
אני רואה את התמונות.
זקי הלר, דובר מדה, שתמיד תזכה לספר לנו דברים הרבה יותר
שמחים. הלידות, הלידות.
תודה רבה, תודה רבה.
אני רואה את התמונות, זה ממש דז'ה-וו של הפיגוע, שאותה תחנת דלק, אותו מזנון, אותו הכל.
נחזור ליעקב וידר. התחלנו לשוחח איתך ואנחנו מתנצלים, אבל אתה יודע, זה החיים בארץ. גלנט זרק פצצה אתמול, והשאלה אם יש בציבור החרדי, אם מסתמנת איזושהי תשובה שיכולה לקבל חוק גיוס, לקבל חוק שיביא חרדים רבים לשירות בצהל, או שאנחנו במסלול התנגשות ופירוק ממשלה.
ואני מזכיר לך שאתה גם חרדי וגם יור סיעת הליכוד בבני ברק, אז אתה יכול לראות את זה משני הצדדים של המטבע.
תראו, לפני באמת החדשות הקשות האלו מעלי, הקשבתי לנדב, הקשבתי לדברים שלו, ואני באמת, אני אומר את זה בצער, אני מפוקפק עד כמה באמת רצון פה הוא לשוויון, או עד כמה הרצון הוא פה לתקוע, אני יודע מה, נגד הציבור החרדי. הוא דיבר על הפסקת התקצוב, כן? על הפסקת התקצוב לעולם החרדי. אני לא שמעתי אותו אומר את זה כלפי הערבים. גם הציבור הערבי במדינת ישראל לא מגויין.
זה יהיה המצב החוקי, זה לא המצאה של נדב. זה יהיה המצב החוקי, אם לא יהיה חוק, אז אנחנו בראשון באפריל, אם אנחנו נשמעים ליועצת המשפטית לממשלה, אם הממשלה תשמע ליועצת המשפטית בממשלה, היא לא יכולה, חוקית, היא לא יכולה.
הוא דיבר מוסרית, לפני החוק, הוא דיבר מוסרית.
הוא דיבר חוקית, הוא דיבר מוסרית, אני שוב מתנצל.
נכון, אז אני רוצה לשמוע ממנו על הפסקת תקציבים ליישובים הערבים עד שהם לא יתגייסו לצהל. ברור הרי שלא נשמע את זה. אז קודם כל ננקה את השולחן, מהשולחן את הנושא של שוויון.
אנחנו מתנצלים, אנחנו חוזרים לזירה, סליחה. חוזרים לזירה, תשאר איתנו אם נמצא זמן נדבר. כן.
שלום ליוסי דגן, יושב ראש מועצת השומרון.
שלום, שוב יום קשה.
שלום.
מה אתה יכול לעדכן אותנו?
פרטים ראשונים זה שיש שני הרוגים, עוד לא ברור מעבר לזה. פיגוע באזור שהיה פיגוע קודם, זה לא אצלנו במועצה, זה ליד הגבול לשומרון, אלי זה בבנימין. אנחנו רואים את הרצחנות גם של חמאס וגם של הרשות הפלסטינית, אגב, צריך לחדד. מרימה ראש, מנסה להרים ראש בכל מקום. אנחנו חייבים להבין מה שאולי לא הבנו.
למה אתה מחבר את זה? למה אתה מחבר את זה לרשות כבר עכשיו בלי לדעת?
משום שאנחנו רואים שלאורך כל השנים האחרונות, כולל
המרצחים הפלסטינים מרימים ראש, אני מסכים איתך. להטיל את האחריות על הרשות בשלב הזה נראה לי קצת מוקדם. אני לא מתווכח, אבל אני מציע לך כדי ש...
אני רוצה להגיד משהו, אני לא מטיל אחריות עליהם, אבל אמרתי המרצחים, גם החמאס וגם הרשות הפלסטינית מנסים להרים ראש, אבל אם כבר אמרת, אז אני אחדד, רק לחדד, שחלק גדול מהפיגועים, גם לפני השביעי לעשירי, וגם אחרי השביעי לעשירי, כולל ירי, וכולל אנשים שצהל עוצר ומחסל, אחוזים גבוהים הם מהמנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית עצמם, ומהפתח, לא רק מהחמאס והג'יהאד האיסלאמי, וגם כשיש מחבלים מהחמאס ומהג'יהאד האיסלאמי, הרשות הפלסטינית מארגנת להם, אחרי שאם צהל הורג אותם, מארגנת להם הפגנה, מארגנת, סליחה, הלוויה, שנושאים את הארון שלהם, מה שמכונה שוטרים פלסטינים במדים, ומקבלים מזכורת, המחבלים שיושבים בכלא, כולל מהחמאס,
יוסי, זה נכון, אבל לפני...
רק אם רצחו יהודים.
לפני השישה באוקטובר, התגובה הייתה, התגובה האוטומטית, חוץ מתשובה ציונית עולמת ולהקים עוד יישובים, התשובה הייתה, צריך להוסיף כוחות צבא, לשמור בצירים, נוכחות צבאית, מערבים, התקפי, עוד כוחות צבא. עכשיו, מאז שהצבא כמעט כולו נשאב להילחם בעזה ושומר על הגבול בצפון, מה עושים? הלו, על הקריאה להגביר כוחות ביהודה ושומרון.
אריה, זה לא נכון. הצבא עובד פול, 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 ווליום באיוש.
אני רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל, הצבא עבד בכל כוחו לפני השביל הסתירי באיוש, וגם אחרי השביל הסתירי באיוש. הבעיה היא הדגשים. חלקם, אגב, המצב היום יותר טוב, ולכן יש שקט יחסי גם בתל אביב וגם ביהודה ושומרון, יחסי. אבל חלקם גם לא בוצעו. אני גם אצלכם דיברתי בשנתיים האחרונות הרבה, כי בשומרון יש לנו, ביהודה ושומרון יש גל פיגועים קשה מאוד כבר כמעט כל השנתיים האחרונות. אני אמרתי בעצם שלושה או ארבעה דברים. אחד, להחזיר את המחסומים הביטחוניים.
סליחה יוסי, מתנצל, אנחנו עוברים,
אתה אומר להחזיר את המחסומים הביטחוניים, זה יכול להקל. יוסי, תודה רבה.
היום חזרו חלקית וזה מקל, וכמובן להגדיר את הרשות הפלסטינית כאויב.
כן, תודה רבה לך. אנחנו עוברים עכשיו לעמוס גלעד, אלוף עמוס גלעד, אנחנו נגיד את התארים אחר כך. עמוס, דבר איתנו. סליחה שזה,
אני מדבר.
שלום לך.
דבר
לך. זה צפוי, זה חלק מההכנות לרמדאן, זה מה?
לא, זה פיגוע. לא צריך כל דבר לקשור לדברים הגדולים. צריך להתייחס לדברים הגדולים כדי למנוע אסונות גדולים. קודם כל בוא נתחיל מדבר אחד. זה לא דומה לפיגועים הקשים ביותר שהיו בתקופות שאני זוכר בפועל, שכבר הפסקתי להשתמש במילה הזאת. יש אנשים שהנרטיבים שלהם משתנים לפי כל מיני מינים. הפיגועים הם חמורים, הפיגוע זה חמור, כל נרצח זה חמור, כל פצוע זה חמור, אבל זה לא דומה, הסיבה היא פשוטה. שצבא הגנה לישראל, צהל, שבק, ימם, מנהלים מדיניות סיכולים מדהימה. נדמה לי שעכשיו ברגע זה קרוב ל-1400 מבוקשי חמאס, שחלקם הגדול מחבלים נוראים, או רובם, או כולם, או כולם כרובם, כולם כרובם, הם עצורים.
אבל נורא מציק לי שלפני כמה, 3-4 חודשים, ראינו אחד לאחד, זה סוג של דז'ה-וו מושלם, של מה שהיה באותו מקום, באותה תחנת דלק, עם אותה תמונה של הבית קפה ברקע, שכולם דיברו על החומוס והפלאפל הנפלא שם.
נכון.
נו, אז מישהו צריך היה לחשוב שנייה, שאולי אפשר לעשות משהו, אני לא מבין בזה כלום, אבל אתה...
לא, אתה מבין מצוין. יש לך הרבה ניסיון. אני לא, אבל פה צריכים תחקיר מדויק מה היה. אבל אני כן רוצה לדבר על המגמה. המדיניות סיכול היא ראויה לכל שבח. זה מאמץ מודיעיני משולב עם תאום מלא עם הכוחות המבטאים, והתוצאות הם באמת יכלו להיות פה גיהנום בכל רחבי ישראל. זה קשה לומר את זה כשיש פיגוע כזה חמור, אבל זה תיאור נכון של המציאות. כי תמיד אתה מתרשם ממה שקורה, ואתה לא מתרשם ממה שלא קורה, וזה לא קורה בהיקפים עצומים כתוצאה ממדיניות סיכול נמרצת יצירתית מוכוונת מודיעין. ופה המודיעין הוא מאוד מוצלח. ואילולי המודיעין הזה, אז היה לנו מטענים תקניים ועשרות ומאות הרוגים, כמו שכבר...
כן, היינו רואים את האינטיפאדה השנייה
בסיעה. דבר שני, מה אנחנו הולכים לעשות בתחום המדיניות, שזה תחום שאנחנו חלשים בו? אם לדוגמה יפתחו את הר הבית, או יקבילו אותו, כל מיני דברים שהם פוליטיים, ולא משיקולי ביטחון, זה פשוט ייצור פצצת תברה, אפילו לא צריך להיות בשביל זה איש מודיעין.
כן, כל זה קרה לפני הרבית, הרבית הוא נושא אחר, אבל לא נספיק לעסוק בו.
לא, אבל לא נספיק, אז אני אגיד זה בחצי משפט.
בבקשה.
נדרשת פה מדיניות אסטרטגית, שגם מונעת אסונות כבדים ממש. עימות על רקע דתי, ברגע שאתה פותח אותו, אתה לא גומר אותו.
זאת האחריות הכבדה. המלחמה היא כבר מלחמת דת. עמוס גלעד, תודה רבה. תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו חוזרים ליוסי דגן, שקטענו אותו באמצע המשפט. יש לו עוד, אחרי שהוא אמר להחזיר את המחסומים.
להשלים את המשפט.
להשלים את דבריך.
אני אמרתי כל הזמן, ואני חושב שזה הוכח גם בשביל העשירי, במתאר של יהודה ושומרון, קודם כל בשונה אגב משיצאנו מגוש קטיף, והיום אין כמעט מודיעין ואין יכולת להיכנס עד אחרי השביל העשירי, לכן בעצם ניתה המפלצת הזו. כאן באמת אני מסכים עם עמוס גלעד שיש יותר מודיעין וגם יכולת לפעול, כי אנחנו לא מנגד, כי יש התיישבות בכל מקום. שוב רואים, איפה שאין התיישבות יש טרור, איפה שיש התיישבות יש ביטחון. לגופו של עניין אמר בצורה מאוד מאוד פשוטה, זה לא דברים שאני המצאתי, זה דברים שפשוטה, עבדו בעבר וגם עובדים היום. אמרתי אחד, להחזיר את המחסומים הביטחוניים. צריך להגיד שמאז השביעי לעשירי חלקם הגדול חזרו, וזה מאוד מאוד משמעותי. הדבר השני זה דירקטיבה שהיא עוד לא קורית, לאסוף את הנשק הלא חוקי, כולל מהאנשים שמסתובבים איתם ברשות הפלסטינית.
טוב יוסי, אבל קצת במהירות, יש לך 4 אלמנטים, תפרט אותם במהירות. פירט את השניים, לאסוף את הנשק, להיות עם המודיעין, מה השלישי?
לאסוף את הנשק, להחזיר את המחסומים הביטחוניים.
כן.
הדבר השלישי זה להבין, והיום צהל לשמחתי הרבה יותר פועל התקפי בעניין הזה.
יופי.
תמיד אפשר לבקר שצריך יותר, אבל גם צריך להגיד, צהל פועל הרבה יותר אפקטיבי לפעול מול הרשות הפלסטינית והחמאס ביחד, ועושים את זה.
והרביעי, כן.
דבר, ופה אני אומר, בסוף המבחן שלנו זה כמה יהודים יגורו בעוד שנה בעוטף עזה, כמה יהודים יגורו בגבול הצפון, וכמה יהודים יגורו ביהודה ושומרון. בסוף, בסוף, בסוף לא לשכוח, מטרתם שנחשוש מהם, טרור באנגלית זה אימה, ושלא נהיה כאן. ולכן,
תודה רבה יוסי, תודה רבה. זה תוכנית שנשמעת מאוד הגיונית, אני מקווה שמישהו ישמע אותה ויקח את הדברים שלך מאוד ברצינות. תודה רבה לך יוסי,
תודה רבה. שנדבר רק לשמחות.
כן, רק שמחות.
תודה רבה.
כן. מי יש לנו עכשיו, הפקה?
פרסומות.
פרסומות.
בפרסומות הערת לי שדיווחנו, העלינו את זקי אלר, כשעוד לא היה לו דיווח על נפגעים, ויכול להיות ששימחנו,
לא,
שימחנו לשווא כמה אנשים שאין לנו, ורק
אני,
אחר
כן,
כך...
כן, זה לא אחריות שלנו, זה גם הוא רצה, הוא בא בטוב, אבל לפעמים אני אומר שנדחף לנו אירוע באמצע, אולי זה תפקיד שלנו, אולי זה תפקיד של ההפקה, צריכים קצת... להחזיק שנייה לפני שרוצים להיות הראשונים שמדווחים? כן, נמצא איתנו אריאל אלמליח, יור היישוב אלי. שלום לך, אריאל אלמליח.
שלום, שלום.
שוב,
שלום.
אתם חוטפים מכה קשה. חבל
שאנחנו מדברים רק בזמנים כאלה.
נכון, זה אנשים שלכם שנפגעו
לא,
שם?
לא. לא, לצערנו לא. לצערנו נפגעו.
לצערנו נפגעו אנשים, יהודים. לשמחתכם זה לא אנשים שלכם. אבל עדיין...
כן, לא יודע אם אפשר להגיד את זה לשמחתכם, כן. אבל...
לא, כל אחד...
כולם שלנו, אבל כן.
אבל זה עדיין ישראלים... ישראלים אבל...
לא תושבי אלי, לא תושבי אלי.
הם ישראלים.
כן, כן.
עכשיו... עכשיו, אחרי הפיגוע הקודם בתחנה, השתנה משהו מבחינה ביטחונית שם? הוסיפו מאבטחים?
הצבא מבטח שם כמעט כל שעות הפעילות של התחנה ושל החומוס אליהו, ממש באופן רציף. כן, לאחרונה היה ככה יותר מרווח בסיפור הזה. נקודתית לאירוע, אני עוד לא יודע, עוד לא תחקרנו. אם היה שם חיילים, לא היה שם חיילים, אני כן יודע שהמחבל נהרג מאוד מהר על ידי אחד האזרחים שהיה שם בתחנה, ואין לנו עוד אירוע נוסף, אנחנו...
תגיד רגע, כמה זמן עבר מאז הפיגוע קודם? אני לא זוכר.
היה בראש חודש תמוז.
נו, בסדר, 4 חודשים.
חצי שנה.
חצי שנה, כן.
כן.
אז מה אתה אומר, חיילים הסתובבו שם בדחיפות, או זה היה איזה סוג של מקום שהיה מוגן כל הזמן?
היה שם, לאחרונה זה היה לסירוגים יותר, אבל...
ככל שעבר הזמן, הסירוגים יהיה יותר ארוך, אתה אומר, אה?
אני לא יודע להגיד, אני כן יודע שהם... כן, כן שמו כוח ספציפית שנמצא קרוב מאוד לתחנה כל היום. זה אני יודע. לא תמיד בתוך התחנה, אבל במרחק של 500-600 מטר.
אתה יודע להגיד כמה מהר הגיעו כוחות הביטחון, כוחות ההצלה למקום? מה?
אנחנו שמענו את קולות הירי, דקה אחר כך ממש שמענו כבר את כל הסירנות, ואני יודע גם שהגיעו כבר כוחות.
אז בואו נשאל את... תודה לך.
אריאל אלמליח, יושב ראש אלי, תודה רבה, שנשמע בשורות טובות.
תודה.
ואנחנו שווים, שוחחים עם דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן והכתב הצבאי של וואלה. שלום לך.
שלום.
שלום, אז בואו נעשה סדר בפרטים.
כן.
מחבל מגיע חמוש ברובם 16 קצר, תקני.
אחד.
יורד מהרכב, מרסס, פוגע בשני אזרחים ישראלים, בין 20 ובין 40, לצערנו הרב הם נרצחים. אזרח שנמצא במקום יורה לעברו ומנטרל אותו. בהתחלה היה כל מיני דיבורים, לא רוצה לחזור עליהם, בגדר שמועות, כל הצירים נסגרים, כדי לשלול אפשרות שם אחד מהם ברח ליישוב אלי או לאזורים הסמוכים, כרגע מבצעים סריקות, האירוע לצערנו הסתיים. ואני לא יכול לפספס את השאלה שלך, אבל אני רוצה לדייק, אתה... אני מסכים איתך שלא אמרת את זה, ואני אומר, הכתובת הייתה על הקיר בהקשר של התחנת דלק הזו, ובאמת אתה צריך להישאל השאלה, מה עושים במוקד חיכוך כזה? לא להשאיר את דרך לפתחה של התחנה, אלא לריבון הצבאי במרחב, ולשאול את השאלה, אם לא נכון היה להניח, שמעת מה אמר קודמי?
אז אמר אל מליח...
הוא היה הגנה, אוקיי.
לסירוגין. למה לא עושים איזה עמדת תצפית שם?
יש הרבה תחנות דלק, ואתה לא יכול לשים ג'יפ צהלי כל הזמן בכל מקום, וראינו שאם יש לך חוליה נחושה, שכל מה שהיא צריכה לעשות זה להוציא צרור אחד. אז את הצרור הזה, כנראה יצליחו להוציא, גם אם יהיה שם ג'יפ.
אני לא חייב להגיע גם לתחנה, יש גם ירי על הצירים וכו'. רק מה שמצביע על המאמץ הגדול מאוד של חמאס, להוציא פיגועים, לגלגל פיגועים, בוא, אז עם כל החודשים האחרונים, ראינו מאמץ גדול מאוד סיכולי.
אמיר, אני אגיד לך יותר מזה, הפיגוע... בתחנה הספציפית הזאת, חצי שנה אחרי שהיה שם פיגוע כזה, זה הרבה יותר יתפוס מבחינת חמאס כותרות, מה שאחד ששוכב אחרי הסוללת אפר ויורה על רכב חולף בדרך. אתה מסכים איתי?
לא.
אוקיי.
ברור.
אז צריך להיות רגישים לזה, עם כל
אני
הכבוד.
אני מסכים איתך, ולכן אני החזרתי את השאלה שלך, כי... אוקיי, נכון, אובייס, נסיעה כפולה לצירים, גם פלסטינים, גם ישראלים וכולי, ורואים את החיכוך הזה, סתם דוגמה, סל לצומת הגוש,
אתה יכול לשבת באנגליש קייק, יכול לשבת לידך גם פלסטיני.
נכון.
ולכן אני בא ואומר, אבל כן, נוכח הרגישות הזו, נוכח הנפיצות, נוכח ההתראות שיש לסיכול פיגועים,
זה גם קרב על תודעה, זה גם קרב על תודעה של ארגוני הטרור הנבזיים והמתואבים האלה. הם רוצים להוכיח, אתם יכולים לבוא טנקים, אתם יכולים לבוא מטוסים, מערכי אש, תאומים, יעלום, שמעלום, אנחנו נמשיך לרצוח בכם, איך הם יגידו היום בערב? בתוך הפנים שלכם, איפה שהיינו לפני חצי שנה, היום באנו עוד פעם.
וזה עדיין מתחבר למאמץ הסיכולי הגדול מאוד שיש ביהודה ושומרון.
נכון, אני חלילה לא אומר שהצבא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות.
ועוד גרירת רגליים של הממשלה בסוגיית, כן, לא פועלים פלסטינים עובדים בישראל.
אז אתה חושב שזה מה שהיה מונע את הפיגוע? אם היינו מכניסים 20 אלף פועלי בניין, לא היה פיגוע היום. דוקטור אמיר בוחבוט, תודה רבה.
לא, משפט אחד. משפט אחד, שהסיר מבעבע, אל תגביה את גובה הלהבות. לפחות תראה אופק מדיני. אוקיי,
אז אתה רוצה להעביר את גובה הלהבות לאתרי הבניין בארץ. תודה רבה.
אריה, אל תעשה איתו ויכוח פוליטי, הוא פרשן צבאי.
תודה רבה.
תודה, להתראות אמיר, ביי.
ובאמת לשתיים וחצי דקות, שלום לאביחי בוארון, לשעבר חבר כנסת של הליכוד, ואיש ההתיישבות, שלום לך.
שלום חברים, ערב טוב.
מה אתה אומר?
אני ממשיך את האמירה שלי מהמקום שבו סיימתם את הרעיון הקודם. הקונספציה הזאת שאנחנו מדברים עליה כבר כל כך הרבה זמן, שהתעוררנו לגבה בנוגע לדרום ולעזה, צריכה להתברר גם ביהודה ושומרון. וצריך להבין דבר אחד, האויב שלנו צריך להישאר עייף ורעב ויחף, כיוון שהאמונה שלו היא זו שמזינה את רצח היהודים והאמירה התבחל יהוד.
אם היא תעשה את זה כל זמן שהחברים הפרזיטים שלך לא רוצים להתגייס לצבא, אם היא תעשה את זה.
רוני, תן לי שנייה, אני אענה לך, אבל תן לי שנייה.
זה חברים הפרזיטים.
האמירה התבחל יהוד מהדהדת כבר 150 שנה, והיא מוזנת מאסלאם קיצוני, והדבר הזה לא ישתנה, וככל שאנחנו ניתן לו יכולות תחת כותרת של הסכם מדיני כזה או אחר, יכולות מדינתיות, יכולות תשתיתיות, יכולות ביטחוניות, so called, הוא ישתמש ביכולות האלה נגדנו, גם יכולות כלכליות, ולכן האינטרס של עם ישראל ושל ממשלת ישראל ושל מדינת ישראל זה להשאיר את האויב הזה בדיוק כמו בעזה, רצוץ ושבור, שאם לא כן הוא יפנה את החרב שלו אל עבר ליבנו. זה קורה כל הזמן.
כל מי שאומר כך אומר, שמעת את דוקטור בוחבוט, הוא אמר צריך לשחרר 20 אלף פועלים ערבים מיהודה ושומרון כדי להקטין את הלחץ. אבל אולי זה מה שגורם ללחץ בתחנת הדלק באלי, שהסתובבו שם ערבים נחושים לרצוח ורעבים.
הדוקטור בוחבוט לא השתחרר מהתפיסה של השישי באוקטובר, והוא עדיין שבוי שם יחד עם עוד הרבה ישראלים טובים, שלא התעררו עדיין ולא הבינו שדין יהודה ושומרון כדין רצועת עזה, במובן הזה שערבי יהודה ושומרון, 82% מהם, רוצים לרצוח בנו ותומכים בטבח.
שאמרת את זה, אני רק רוצה להזכיר לך, שאת התפיסה של שישי באוקטובר, הנחיל במדינת ישראל, מי שעומד בראש התנועה שמטעמה היית חבר כנסת עד לא מזמן,
הוא לא התחיל בזה, אבל הוא מחזיק בזה 15 שנה.
אף אחד אחר לא הנחיל את התפיסה הזאת, חוץ ממנהיגך, יקירך, בנימין נתניהו. אף אחד אחר.
אין לנו זמן, אין נגמר לנו זמן.
תודה רבה, תודה רבה.
מחלי אוסלו, הם אלה שנתנו את
אוסלו. נכון, אתה צודק.
המנדט הבריטי, השלטון העות'מאני, הרומאים והיוונים.
עכשיו אני אפסיק אותך, אני צריך להגיד תודה רבה למי שעשה, גם אתה מפריע לי. האורחים והמפיקים שלנו אסף נבו ואפרת קורמן, אחרי לשידור היה סתיו קורנס, אורחי הדיגיטל דוד רומנו, שני רומנו ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופמן ופרימו, תודה רבה, שבת שלום.
שנשמע בשורות טובות, אריה.
מיד ב-103 FM ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.